טוב, לפני שבוע לא למדנו, למה, מה היה ראש שנה? אז אנחנו חוזרים לענייננו, אנחנו מתחילים, אנחנו התחלנו בעזרת השם את פרק א' של 8 פרקים. הרמב״ם הסביר, אתם יודעים מה, בואו נקרא קצת, נקרא קצת כדי להיכנס לעניינים ואז ננסה להסביר בסייעתא דשמיא. מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, כי נפש האדם נפש אחת, ויש לה פעולות הרבה, וכו' וכו'. מה זה נפש אחת? זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, מה זה נפש אחת? הוא אומר שהרופאים, הם סוברים, שיש כמה נפשות. מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה לעשות את הטוב. מה אכפת לי אם יש 3 נפשות, 8, 18, 1? אומר הרמב״ם, תדע לך שזאת נקודה מאוד מאוד יסודית. למה זאת נקודה יסודית? כי בעצם אפשר לקדש את כל כוחות החיים. זה מה שהרמב״ם אומר. אפשר לקדש את כל כוחות החיים. אדם יכול לקדש גם את הרבדים הנמוכים שלו, כי יש נפש אחת. כל הנפש יכולה לעבוד את השם. זה לא כמו בדתות אחרות, בנצרות למשל, יש דברים נמוכים שזה נמוך, זה נשאר נמוך. ויש דברים עליונים שהם עליונים. ואז אתה בעצם מפצל את האישיות. ביהדות, בתורה, הרמב״ם עומד על כך מאוד פה, ומה הוא מסביר? הוא אומר, אפשר לתקן הכל. אם אתה יודע שנפש האדם היא נפש אחת, נפש זה כמו מנוע של חיים, והמנוע הזה אפשר לקדש אותו. ולכן, אחרי שהרמב״ם יסביר את הכוחות, עוד מעט אתם תראו, היום לא יודע אם נגיע לשם, אבל הרמב״ם יסביר את כל הכוחות שיש באדם. עם הכוחות האלה, יש רק נפש אחת. נפש אחת. וזה ניסיון חיים של הרמב״ם עצמו. גם בדברים החומריים, גם בדברים הרוחניים, גם בדברים החומריים, אפשר להיות קדוש. זה מה שהרמב״ם אומר. לכן נפש אדם, נפש אחת. הצד השני של המטבע הוא כזה, שבא בן אדם, ובעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אני, יש לי יצרים נמוכים. מה, זה לא חלק מאיתנו? כל אחד יסתכל על עצמו בריא, והוא יראה שיש לו יצרים נמוכים. יש יצרדי עריות, יש יצר האכילה. נו, אז מה אני שונים מבהמה? לא. אז יש לי, חוץ מהבהמות, הן לא יודעות לנגן או לכתוב שירים. אני יודע לכתוב, אני לא יודע, אבל נגיד מישהו יכול לנגן או לכתוב שיר. בסדר, זה מצוין. אבל אני, יש לי רבדים נמוכים, ויש לי רבדים עליונים. אומר הרמב״ם, אז אתה מפצל? זאת אומרת שכשאתה תתעסק ברבדים הנמוכים, אז מה תגיד? אני בסדר, למה? כי ככה אנחנו. כל אחד יסתכל על עצמו בריא, אז מה הוא יראה, אומר הרמב״ם? הוא יראה רבדים נמוכים. אז הם צודקים. אומר הרמב״ם, הם טועים. למה? כי הרבדים הנמוכים האלה, הם קיימים. זה יצרים. היצרים האלה, הבהמיים, יצרדי עריות, יצר האכילה, כל הדברים האלה, הם קיימים, אבל אני יכול לקדש אותם. למה אני יכול לקדש אותם? כי כל החיים שלי הם קדושים. יש לי נפש אחת, והנפש אחת, מה היא? היא מחוברת לאלוקים. זה מה שהרמב״ם אומר. זה נקודה בסיסית מאוד מאוד. כי אם אדם לא אומר ככה, אז בעצם הוא מפריד. הוא אומר, פה עכשיו אני בהמה. יפה. פעם ראיתי בירושלים, כשזה הרבה שנים, אני לא יודע אם יש עוד היום את זה, מקווה שלא, אבל כשהייתי עוד בגיל שלכם, אז היה חנות בירושלים, היה כתוב, אכול כפי יכולתך. היית קונה זה, והיית יכול לקראת כמה סלטים שאתה רוצה. מזללה בעיר. זה אסור ללכת לזה. זה נגד הרמב״ם. לא יודע אם הם הבינו את הרמב״ם, אבל כי מה זאת אומרת? לא, עכשיו אני אוכל יותר ממה ש... אפילו בהמות לא עושות את זה. בהמות, אוכלות, מה שיש. אחרי שהן שבעות, זהו. תמיד אני מספר את זה נכון, איך קוראים לזה? Natural Geographic. אתה רואה אריה, אוכל זברה, רץ אחרי הזברה, אז תמיד אותו סרט. אתה רואה את הזה, נופל איזה אחד, אוכל, ואז מה קורה? דקה אחרי שהוא נפל על הזברה, כל הזברות האחרות, ממשיכות לאכול עשב על יד האריה שאוכל את החבר. למה זה ככה? כי הן מבינות, אני לא יודע אם מבינים, מבינות, לא משנה אם זה זכר או נקבה, אבל הזברות, הם יודעות או יודעים, לא יודע, שמה? שברגע שהאריה אוכל אחד, הוא לא אוכל אותם. נכון? ככה זה. ולכן הם אוכלים עשבים, הוא אוכל אותו פה, פה הוא אוכל. אבל לפני שנייה, ברחת כמו לא יודע מה. למה? כי אולי אתה היית ארוח הצהריים שלו. עכשיו אתה חוזר, אוכל אותם עשבים. למה? כי אריה, הוא אוכל רק פעם אחת ארוח הצהריים. אבל אדם, הוא אוכל פי שמונה ממה שצריך לאכול. זה עקום. הוא אוכל סעודה, גם סלטים, גם דג, גם זה, הוא מפוצץ, כינוח ועוד ג'לה ועוד זה ועוד זה. אז פחות מבהמה לא אוכל עד כדי כך. טוב, אז אני אומר, זה נקודה, זה סתם, זה דוגמה, אבל הרמב״ם פה מסביר, נכון שיש לנו רבדים נמוכים. אבל הרבדים הנמוכים האלה, הם לא נפש בפני עצמה. זה לא, טוב, אני מורכב מרבדים נמוכים, מה אתה רוצה ממני? אני כזה, אני בהמה, יש דברים, אני בהמה. אוכל כמו בהמה, מתנהג כמו בהמה. לא, אתה לא מבין. הרבדים האלה הם חלק מהחיים שלך. חלק מהחיים שלך, כדי שתקדש אותם. רגע, כדי שתקדש אותם. ולכן, אנחנו מברכים לפני שאוכלים. זה דבר עזוי. תנסו לחשוב על זה. ברוך אתה השם. מה ברוך אתה השם? עכשיו אני אוכל. מה קשור? אם אתה לומד, אני מבין. ברכות התורה, בטח מבין. לומד חוכמה אלוקית, אז עכשיו אני לומד תורה, בטח, זה חשוב מאוד. לומד חוכמה אלוקית, אני מברך את השם על החוכמה האלוקית. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי, אני כתבתי עגבניות, עכשיו אני מברך עליהן. מה קשור? אתה אוכל. גם חמור אוכל. דרך אגב, מערכת הרבייה ומערכת העיכול של חמורים, או של צ'מפזות, של קופים, זה אותו דבר. אז מה אנחנו הבדל? יש הבדל עצום. שאנחנו יכולים לברך על האוכל. לברך על האוכל זה אומר, אני יכול לאכול כמו בן אדם. אני מברך, יש דינים על האוכל. אתם שמעתם שיש דינים על האוכל? אסור לאכול בשר וחלב, שמעתם על זה? מה זה משנה? אני כמו בהמה, מה זה משנה מה אתה אוכל? לא, אסור לאכול בשר וחלב, אסור לאכול חזיר, אסור לאכול את זה, מותר לאכול את זה, אסור ככה, מותר ככה, צריך לשחוט, צריך למלוח. למה? זה אוכל. אוכל זה כלום. אוכל זה חומר גלם שבה אנרגיות, ואחר כך אני עושה דברים אחרים. כותב שירים, מנגן, טועה. גם באוכל אתה צריך להיות בן אדם. מה זה בן אדם? בן אדם שמקדש את האוכל. לא אוכל דברים שאסורים, מברך לפני האוכל, זה הצד המצוותי. אבל הצד האנושי, אוכל כמו שצריך, אוכל בנימוס, אוכל בזה, זה. יש בזה הלכות, אבל חוץ מההלכות. גם באוכל זה ככה, וגם ביצרא דאריות זה ככה. יצרא דאריות, אסור, לא? לא כתוב אסור. הכובש את יצרו, לא כתוב אסור. אדם יכול להתחתן ולקיים יחסי אישות עם אשתו. זה החיים הרגילים. ככה אדם חי את החיים שלו. טוב, אז זה כמו החיות. אין, לא נכון. יש גדר כתובה, יש קידושים, יש נאמנות לאישה אחת, והאישה הזאת היא נאמנת לבעלה. מה זה הדברים האלה? הרי בסוף זה מעשים גופניים. אומר הרמב״ם, אתה לא מבין. כל הרבדים האלה, אתה חושב שהם נמוכים. הם לא נמוכים, אתה יכול לעלות אותם. זה מובן מה שאני מדבר, חבר'ה? זה מובן. לכן, איך הרמב״ם מתחיל? דה. למה הרמב״ם מתחיל דה? למה הרמב״ם מתחיל דה? אתם יודעים למה? כי דה, זה אני מסביר לך, אני אסביר לך. אבל אתם יודעים למה? אני, כשאני קורא דה, אני לא מבין. אבל מה אני קורא? אני קורא רמב״ם. מה הרמב״ם אומר לנו? דה שזה ככה. איך הוא יודע? איזה הוכחה הוא הביא? איזה הוכחה? הוא רק אמר, הרופאים, שהוא אוהב אותם. כל הרופאים, זה היוונים, החשובים, אנשים, הפילוסופיה היוונית, זה אנשים רציניים. מה הוא אומר עליהם? טועים. אבל מי זה דה? תביא הוכחה. מאיפה ההוכחה שלו? מה? הוא לא מביא. אז מה ההוכחה? מה זה דה? לא רוצה. תוכיח לי. מה זה רמב״ם? רמב״ם, הכל זה שכל. מסביר הכל. אז למה הוא לא מביא לי פה הוכחות? מה? זה עובדה, מאיפה הוא יודע? מה? זה ממש לא ככה בטבע. אם תסתכל על עצמך, אני אסתכל על עצמי בריא, אני רואה דברים מאוד מאוד אפלים. לא הכל קודש וקדושה וכל מיני מילים של הרב קוק. לא, אני רואה דברים, לא משהו. אז מאיפה הוא יודע? אתם יודעים איפה הוא יודע? כי ככה הרמב״ם חי. אתם מבינים? זה לומדים שמונה פרקים, לא לומדים מישל רובין. זה רמב״ם. רמב״ם אומר, אני אומר לך, כי ככה אני חי. אז הוא אומר, דע לך, שנפש אדם, נפש אחת. מאיפה אתה יודע? זה הניסיון חיים שלו, חברים. זה רמב״ם. הרמב״ם הוא לא רק פילוסוף. עשו ממנו פילוסוף. יכול שהוא גם פילוסוף. חלילה, אני לא אומר כלום. אנחנו אפר רק להרמב״ם. אבל הוא רק, לא רק פילוסוף. אתם יודעים מה זה הרמב״ם? הרמב״ם הוא צדיק. זה הרמב״ם. אז הרמב״ם פילוסוף. בגלל שהרמב״ם למד את החוכמה היוונית ביוונית. בסדר, אני יכול למצוא לך בינה מלאכותית, עושה לך תרגום של היוונית אונליין. אז מה קרה? הוא צדיק, הרמב״ם. הרמב״ם חי ככה. זה החיים של הרמב״ם. לכן הוא אומר, דע. מאיפה אתה יודע? מה זאת אומרת, מאיפה אתה יודע? ככה אני חי. מה? אני לא שומע. אני לא הבאתי ראיות. לא. אני הבאתי שכנראה, מה זה ראיות? זה לא ממש ראיות. אני אמרתי שהרי כל אחד פה מבין בחדר הזה שיש לנו יצרים. זה לא חידוש שלי, נכון? אתה מבין, גם אני מבין. אבל זה שאפשר לקדש אותם, זה אפשר לקדש אותם, אז אני רואה את זה מהתורה. למה? כי התורה אומרת, תברך, תתחתן עם אישה אחת, נאמנות, כתובה, דדדד. זה אני יכול להבין. אבל אפשר לחיות ככה? אפשר לחיות ככה? אולי זו דרישה שאי אפשר להגיע אליה. אולי היצרים שלי לוקחים אותי למקומות, ואני מכיר את עצמי, ולפעמים היצרים שלי לוקחים אותי למקומות, שאני אומר, אני מיואש. אני מיואש מהיתוש הזה. אני מיואש, מיואש. בא הרמב״ם ואומר, אל דאגה. אל דאגה, אני אומר לך, אני חי ככה. ככה אני מבין את זה. אתה צודק, למרות שלפעמים אני עם עצמי, לא, שאני, לא תגידו את זה לאחרים, אבל אני עם עצמי לפעמים, אני מרגיש שאני לא יכול, שאני לא מסוגל. מה אני אעשה? עצבן אותי היתוש הזה. מה? צריך לטול ידיים לזה? מה אתם אומרים? מה? מה אתם פוסקים? צריך לטול ידיים אחרי הריגת מזיק? מזיקים? מה? כן, צריך? ראית את זה בהלוכה? עכשיו לא בטוח. כן או לא? מה? אני לא לימדתי את זה. אני חושב שלא, אבל לא יכולתי לנגוע ברמב״ם בלי ליטול ידיים, אז זה לא כבוד. כן, מה כבודו רצה? לא, יש חלקים בנו שהם דומים לדברים של, שקשורים לחיות, כן, יש דברים בנו. חיות לא יודעות לדבר, לא יודעות לנגן, אז זה ודאי שאנחנו יותר מבהמות, אבל יש דברים שהם, הבדל בין, יש אנשים מסוימים שהם חיות, נו מה, אתה לא יודע. יפה, אתה שואל שאלה טובה, אבל זה לא כל כך קושייה, כי אדם, יש לו אפשרות להתקדם מאוד, ויש לו אפשרות ליפול מאוד. למה? כי יש לו בחירה חופשית. זה לא טבעי אצלו, לא כל דבר זה טבע. יש דברים טבעיים, אבל הוא יכול להתגבר על הטבע. חתול לא יכול להתגבר על הטבע שלו. חתול הוא חי כמו חתול. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. כל היקום, זה לא כל כך קשור אלינו, אבל אני אענה לך. כל היקום הוא ללא בחירה. חתול. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה שתחיה כמו חתול. הוא חי כמו חתול? זהו, נגמר. שמש, זורחת, שוקעת, ים, כל הדברים, ג'ירפות, זברות, הכל, 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 חיים כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. חוץ מיצור אחד. היצור הזה, זה אנחנו. אנחנו יכולים לבחור, לחיות בצד הזה או בצד הזה. ולכן אתה יכול לבחור, ליפול, יותר מאנשים שבטבע שלהם, הם לא יכולים לא לעלות ולא ליפול. אבל אנחנו יכולים לעלות או ליפול, יותר מהדברים הטבעיים. בסדר? זה... סגרנו את הסוגריים. יפה מאוד. כן. לא, אחרי שהרמב״ם אומר לך את זה, אז הוא מגלה לך מי אתה. אתה כמו הרמב״ם. רק שצריך מישהו שעשה, כמו שהרמח"ל אומר, שהוא בגן מנה מבוכה, אז הוא עבר, הוא רואה מלמעלה, נכון? אז אותו דבר. יש בן אדם שאומר לך שזה ככה. כי אנחנו לפעמים, אנחנו מיואשים. חברים, אני לא יודע, אני מרגיש שאני לא מדבר, כאילו שאתם לא עובר מסך. הרבה פעמים בן אדם נופל לדברים שהוא מרגיש שהוא לא... ש, 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 שהיצר, אז זה הוא. לא יודע, אולי רק אני מרגיש ככה, לא יודע. רק אני מרגיש ככה. שאלה, רק אני מרגיש ככה. נו, אז מה זה, זה אתם עושים פה, כאילו, זה ערב יום כיפור. אז אנחנו, לפעמים, אתה מרגיש שהיצר הרע, זה אתה. הרמב"ם אומר, זה לא נכון. אתה נפש אחת, נפש אחת אלוקית. נגמר. אבל יש לי יצרים. ברור שיש לי יצרים. מה, הרמב"ם לא יודע שיש לנו יצרים? אני, אפילו אני יודע. אז הרמב"ם בטח יודע, רק הוא אומר, אל תחשוב שזה אתה. אל תחשוב שזה אתה. יש בך כוחות, אבל את הכוחות האלה, זה לא יצר הרע. היצר הרע, איך כתוב? כתוב, ויצר השם את האדם, ויצר בשני יהודים. ביצר הטוב, ביצר הרע. לא הבנתי. יצר הרע זה לא טוב. אז איך הוא יוצר את האדם עם שני יצרים? יצר הטוב, יצר... ואהבת את השם? בכל לבבך. בית לבבך, נכון? אומר רש"י, זה גמרא, חז"ל מה אומרים? ביצר הטוב, יצר הרע. לא הבנתי. לא מבין. תגיד, אתה עובד את השם ביצר הטוב. נגמר, יצר הרע, זה דבר נורא. חז"ל הבינו שהיצר הרע זה יצר. יצר זה יצירה. היצירה הזאת היא חשובה, כמובן, בקדושה. זה מה שהרמב"ם אומר. אנחנו נפש אחת ואנחנו יכולים לקדש את זה. ולכן יצר העריות זה לא רע. אתה יכול לעבוד את השם גם ביצרדי עריות. מה זאת אומרת? יצרדי עריות זה רק רע. לא נכון. יצרדי עריות, בדברים, במסגרת הנכונה, לא כאן המקום להרחיב, אבל במסגרת הנכונה, זה דבר טוב. אבל מה שלוקח אותי ושואב אותי זה יצרים. נכון. אבל היצרים האלה הם לא רעים. נכון? הגמרא אומרת שביטלו יצרדי עריות, ואז לא מצאו... ביצים. למה? כי זהו, אין משיכה בין המינים. אז משיכה בין המינים זה טוב, זה עושה לנו כאב ראש, אבל מפה אדון הולולו. אז אולי היה צריך לבטל. לא. אתה צריך לחיות עם זה, ולעבוד את השם בשני יצריך. ואהבת את השם? בכל לבבך. בכל לבבך זה בשני יצריך. ואפשר. זה מה שהרמב"ם אומר. אפשר. זה אפשרי. זה אפשרי אם אתה מבין את זה. אבל, מה הפילוסופים אמרו? אמרו, לא, יש לנו חלקים שזה רע. אז עכשיו עשיתי משהו רע, אז הם באים לאדם, אומרים לו, תגיד לי, איך אתה עושה דבר כזה רע? אז מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה אתה רוצה? זה אני. אני כזה. לא נכון, אומר הרמב״ם. אתם יודעים, אתם מבינים את ההבדל? זה הבדל עצום. זה הבדל תאומי. בפסיכולוגיה המודרנית, יש לפעמים שהפסיכולוג, הוא אומר לך, בסדר. אתה התנהגת ככה, זה בסדר. למה זה בסדר? כי יש לך את הצד הזה בתוכך. זה, הרמב״ם לא יאהב את זה. הרמב״ם יגיד, מה זאת אומרת? יש לך את החלק הזה כדי לקדש אותו. זה הרמב״ם. טוב. אני אסתיר רק איזה חזרונת, שזה ארוך מדי אולי, אבל זה היה חשוב. כתוב, ואתה יודע. אני עברתי לשלב הבא. שתיקון המידות אינו אלא רפואת הנפש. וכוחותיה. הרי איך מתקנים מידות? צריך לתקן את הבפנים, זה לא כמו תיקון הגוף. תיקון הגוף, יש מחלות, צריך תרופות, ופה ושם. לכן הוא אומר, כשם שהרופא המרפא את הגופות, צריך שידע תחילה את הגוף. זאת אומרת, אם בא רופא שלא מכיר את הגוף ועושה ניתוח לב פתוח, אז זה לא להיט, כן? זה לא לעניין. אנחנו צריכים להכיר את הגוף, שהוא מרפא אותו בכלל לא. וחלקי אותו הגוף מהם, כלומר, גוף האדם. צריך לדעת מהם הדברים הגורמים לו מחלה, ויחק מהם, מהם הדברים המבריאים אותו, והשתמש בהם. ככה מרפא את הנפש. אומר הרמב״ם כלל. ולאורך כל 8 פרקים, הרמב״ם הולך להגיד שיש הקבלה בין מחלות הנפש, מחלות הגוף. אם אדם רוצה לעזור במחלות הנפש, אז הוא צריך להכיר את הנפש. אם אדם רוצה להבין את מחלות הגוף, אז הוא צריך להכיר את הגוף. ורוצה לתאר את המידות, צריך שידע את הנפש בכל היקפה וחלקיה. ומה גורם למחלתה? ומה הוא המבריאה? יפה. ולכן, אני אומר שחלקי הנפש חמישה. שימו לב, יש נפש אחת. אבל יש כוחות שונים בנפש. הכוחות האלה, הם עוזרים לאדם להתגבר על הכוחות שיש בפנים, להתמודד עם המידות. זה מה שאדם עושה. הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר וההוגה. כל הדברים האלה, אנחנו נלמד אותם בעריכות, כי זה לא, זה כל דבר הוא מגדיר הרמב״ם, ונסביר את זה כי זה מאוד מאוד חשוב, להכיר את נפש האדם. וכבר הקדמנו בפרק זה שדיברנו אינם אלא בנפש האדם. למה? לפי שההזנה, הנה עכשיו הרמב״ם אומר מה שאמרתי לכם לפני כן, שההזנה דרך משל של האדם, אינה ההזנה של החמור והסוס. למה? אם אני מסתכל, זה אותו דבר. החמור מכניס בפנים אוכל, מערכת העיכול, מערכת הוצאת הפסולת, כל הדברים האלה, אותו דבר. אז מה ההבדל? יש הבדל עצום. כשאדם אוכל, אדם יכול לאכול כמו בן אדם. כשחמור אוכל, הוא יכול לאכול רק כמו חמור. אבל אדם יכול לאכול כמו חמור. בחירה שלך. במובן מה אמרנו? כי האדם ניזון בחלק הזן שבנפש האנושית. אני חושב שכשהרמב״ם ואתה יודע זה ואתה תדע, זה מה שהוא מתכוון. ואתה הרי תדע, ככה אני מבין. והחמור ניזון בחלק הזן שבנפש החמורית, הדקל ניזון בחלק הזן שבנפש שיש לו, ואומרים אמנם על כל אותם הפריטים ניזון. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם אוכל, מה אתה אומר? אדם אוכל. אתה רואה חמור אוכל, מה אתה אומר? חמור אוכל. זה לא נכון. מה זאת אומרת לא נכון? זה נכון עם הסתייגות מאוד גדולה. כי האדם יכול לאכול כמו בן אדם, והחמור יכול לאכול כמו חמור, אבל האדם יכול לאכול כמו חמור. זאת אומרת, לאכול זה אותה מילה, אבל אתה אוכל בתובנה שהאוכל והיצר האכילה, או יצר המין, או כל היצרים שיש לנו, אתה יכול להגדיל את הקדושה שבהם, אתה יכול לרומם אותה. החמור לא יכול. חמור נשאר חמור, חתול נשאר חתול. יש את הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, נכון? ששאלו, הנוצרים, היה ויכוחים כאלה. מכירים את הסיפור הזה? שהביאו, רבי יונתן אייבשיץ היה בעל ויכוח של הכמרים. והכמרים אמרו שהחינוך הוא יותר גדול מהטבע שהקדוש ברוך הוא הנהיג. הוא אמר, למה? הביאו את רבי יונתן אייבשיץ לאיזה סעודה, והביאו חתולים מלצרים. כל אחד עומד על שתיים עם זה, והם מגישים לאנשים. זאת אומרת, הנה, אנחנו יכולים לאלף את החתולים. אז רבי ידעה פשוט לקח איזה אכבר, זרק את האכבר באולם, כל הצלחות עפו, והחתולים חיפשו את האכבר החמוד הזה. מקווה שלא תפסו אותו. אבל למה זה ככה? כי זה באמת ככה. כי החתול בסוף נשאר חתול. אתה יכול לאלף משהו, אבל בסוף הטבע שלו נשאר הטבע שלו. אז זה מה שהרמב״ם אומר כאן, זה דברים מאוד מאוד חשובים. אז לכן, הדקן ניזון בחלק הזן שבנפש שיש לו, ואומרים, אמנם על כל אותם פריטים ניזון, אבל זה בשיתוף השם, לא שעניין עצמו אחד. וכך אומרים על האדם בעלי חיים מרגיש, בשיתוף השם בלבד, לא שהרגש אשר באדם הוא הרגש אשר בסוס, לא הרגש אשר במין זה הוא אותו הרגש שיש במין אחר, אלא כל מין ומין מאותו שיש לו להם נפש, יש לו נפש מיוחדת, זולת נפש האחר. וחיובי הוא שתהיינה נפש זה פעולות ונפש זה פעולות, וכולי וכולי, אני טיפה מדלג, ואחזור לענייננו, עכשיו ניכנס לאובי הקורה. ואחזור לענייננו, בחלק הנפש ואומר, החלק הזן, מה זה החלק הזן? החלק הזן זה החלק הגופני שבאדם. צריך להבין שהאדם יש לו חלקים. מה החלקים? חמש חלקים, חמישה חלקים, אומר הרמב״ם. הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר וההוגה. נתחיל מהקל לכבד. קודם כל, ענייני הגוף. נפש האדם, נפש אחת. זאת אומרת, כשאדם הוא נפש אחת, אי אפשר לפצל את האישיות. אז מה יש בתוכי שיכול לעזור לי להיות בן אדם? חמישה דברים. דבר ראשון, הגוף. חלק הזן. ממנו הכוח המושך. מושך, זאת אומרת, המזון. המחזיק, המעכל, הפולט העודפים, מגדל, מוליד, בדומה, מבדיל את הלחויות, כל מיני פעולות פיזיות, גוף האדם. כן, יש אחדות בגוף האדם. יש התפרטות של כוחות הנפש. הזן זה, יש אחדות בתוך האדם. האדם עובד באחדות. כן, הגוף הוא, זה הדבר הכי נמוך. מצד אחד הוא כלי לנפש, מצד שני, גם לדברים הגופניים יש מקום שמשפיעים על הנפש. היום זה מאוד נפוץ, נכון? היום אומרים שיש קשר בין גוף לנפש, נכון? נכון או לא? יש אנשים שעושים מזה הרבה כסף. גוף נפש, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. שיכול, מה? קורסיני, אני לא יודע מה זה גוף נפש, זה שמה זה פחות נעים, לא יודע, לא, מפחיד כזה. אבל כל הדברים האלה, זה שהגוף משפיע על הנפש. אז מה אנחנו צריכים ללמוד מהגוף? שיש לנו גוף, והגוף הזה הוא אחדותי, והגוף הזה יש בו כוחות שפועלים. אנחנו נראה בהמשך שיש דברים מאוד מעניינים בגוף. למשל, עכשיו אנחנו נושמים, אף אחד לא חושב לנשום. מה? כן, זה פחד. לא, תנשום, שלא ישימו אותי לפני יום כיפר. אבל אתה מבין? או למשל, אכלתם אוכל צהריים, אז הגוף מעכל. אתה לא אומר, טוב, עכשיו אני עושה מאמץ, אני מעכל. לא צריך לעכל. זה אולי לעכל מה ששמעת, אבל לא לעכל מה שאכלת. הבנתם? טוב, עד כאן דברים פשוטים מאוד. אנחנו עוברים לחלק השני שמתחיל להיות רציני. ניגע בו היום, אני מקווה, כדי שנצא בין הזמנים עם קצת, משהו קצת יותר מובן. הדברים האלה, שבע כוחות, אני רק מסיים את את הדיבור, איך פועלים בזה, איברים פעולתם, יותר נגלית וניכרת, ומה מהם מצוי תמיד, ומה מהם פועל בזמן מסוים, כל זה נחוץ למלאכת הרפואה, אין בו צורך מקום הזה, כמובן, אנחנו רוצים להיות צדיקים ולעבוד על המידות, מה אכפת לי איך כוח העיכול וכוח זה, זה לא משנה. החלק המרגיש. עכשיו תקשיבו טוב. כי אין, ואין בו צורך במקום זה, זאת אומרת להסביר פה, מה שיהיה, לא צריך להסביר. אם אתה רוצה, תלמד ספר רפואה, תלמד איך המערכת העיכול של האדם עובדת. טוב, החלק המרגיש זה לא רגשות. דרך אגב, איפה זה כתוב רגשות פה ברמב״ם? לא כתוב. כתוב זן, מרגיש. מרגיש הולך להגיד הרמב״ם, זה החושים. חמש כוחות, חושים. הראות, השמע, הטעם, הריח והמישוש. אנחנו חיים בעולם, עוד מעט אני אסביר מה זה החושים. אחר כך יש את המתעורר, לא יודע מה זה, ההוגה, אני יכול להבין שזה השכל, איפה הרגש? נלמד, צריך ללמוד. איזה עוד כוח לא כתוב ברמב״ם? מדמה כתוב. מדבר זה לא קשור, זה קשור לשכל, מה? רצון, מי אמר רצון? איפה כוח הרצון? הרמב״ם לא מדבר על כוח רצון? בוא נראה. אז אנחנו נלמד, אתה תראה שלא. בעזרת השם, תבוא פעם הבאה. הנה, יש בשביל מה לבוא. אסור להעיר, אבל תבוא ביחסים ארוכים. בוודאי. טוב. קשה לא להעיר עכשיו, יש כל הילדים שהגיעו מהים תיכונית. היה לי כמה יצרים, יצר האדם, רע מנעוריו, רציתי קצת להיכנס בהם, אבל אמרתי, יאללה, אלו ניתן להם קצת להתפרפר, טוב, לא משנה, הלאה. מוקלט, זה לא זה, טוב. החלק המרגיש, ממנו, אף אחד לא מקשיב לדבר, ממנו חמשת הכוחות, המפורסמים אצל ההמון, הראות, מה זה הראות? ראייה, שמע, לשמוע, הטעם, בפה, ריח, מישוש, אני ממשש משהו. טוב, אבל הרמב״ם אומר פה דבר מאוד מוזר. אומר הרמב״ם, חידוש מפוצץ, והוא מצוי בכל שטח הגוף, ואין לו איבר מיוחד כמו לארבעת הכוחות. בסדר, רמב״ם זה רמב״ם, אנחנו לא מתווכחים עם הרמב״ם, אבל מה אני אגיד לכם? אני גם לפני שקראתי את הרמב״ם זה ידעתי. אני יכול לנגוע בזה, אני יכול לנגוע ככה, אני יכול לנגוע עם הראש. עם הרגל, מה, מישוש. אני נתקע בדבר, אני מרגיש ברגל. אני, מה הרמב״ם רוצה? מה רוצה להגיד לנו? אז לאט לאט ננסה להסביר. קודם כל, ננתח טיפה את החושים. חוש הראייה, זה חוש מאוד מיוחד, שאני יכול לראות המון פרטים. הנה, תסתכלו. אני עכשיו מסתכל, משם, עד לשם. כמה פרטים ראיתי? אלפים. כל החולצות שלכם, והמכנסיים, והזה, והכיסאות, והשעון, והמתגים, מלא, 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 מלא ראיתי. מלא ראיתי. זאת אומרת, כמות הנתונים שאדם רואה, הוא עצום. איכות הנתונים, מאוד נמוך. נכון? הנה, אני מסתכל עליך, מה אני רואה? פנים. פרצוף של אדם. בסדר? מסתכל עליך, אותו דבר. מה יש בפנים? מה אתה מרגיש? מה אתה חושב? מה אתה חש? מה כואב לך? מה לא כואב לך? מה אתה שמח? מה אתה עצוב? לא יודע. יש את ה... בפעולת בני עקיבא, של הליצן, שיש לו, נכון? יש לו מסכה של ליצן, והוא בוכה, נכון? מכירים את זה? לא הייתם בני עקיבא? פעולה מפורסמת. שיש לו מסכה של חיוך ענק כזה, אבל מאחורי המסכה אתה רואה בן אדם בוכה. כי זה מסכה. מה שאני רואה פה זה מסכה. לכל בן אדם יש מסכה, אני לא מסתכל עליך. מה יש לך בפנים? לא מה יש לך בפנים פיזית, איך גלגל העין פועל, אלא אולי אתה עצוב, אולי אתה שמח. אני יכול לחייך, להגיד לכם, איזה כיף, איזה יופי. אבל בפנים, אני עצוב. בפנים אני שבור. בפנים אני מדוכא. נו, אז מה הולך פה? אז ראייה זה מפגש עם המון פרטים, אבל איכות מאוד מאוד נמוכה. חושים בכלל זה מפגש עם העולם. תחשבו שלא היה לנו חושים, אז לא הייתי רואה אתכם, לא הייתי שומע אתכם, לא הייתם שומעים אותי, אז המפגש עם העולם הוא רק דרך החושים. אחרת לא היה לנו קשר בין... כל אחד יכל לבד. אחד, 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 אחד. אבל הנה, עכשיו אנחנו התאספנו פה, ואני אומר דברים, לא משנה, נכון, לא נכון, אפשר להתווכח איתם, אבל יש לנו דיבור. זאת אומרת שהחושים זה המפגש עם העולם. חושים בכלל, מטרת החושים זה לחבר את האדם לעולם. זה מטרה מאוד מאוד חשובה. אבל יש כמה חושים. לראייה, למשל, מה אמרנו? זה ראייה עם מסכה. זה מפגש עם מסיכה. שמיעה, מה אתם אומרים? כמות הנתונים ששומעים, זה כמו ראייה? הרבה פחות. עכשיו אם הרבה אנשים ידברו איתי, לא נשמע. ונכון, אז אתה יכול גם לשמוע את זה ולא את זה, אבל, זה הרבה יותר פנימי. כי כשאני מדבר עם בן אדם, הרבה אתה יכול לקלוט. נכון? היא לא תמיד חיצונית. אם אתה מכיר בן אדם מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד טוב, אז אתה רואה על הפרצוף שלו שקרה משהו. אבל צריך, זה לא הרבה אנשים ככה. זה החברים הכי, הכי, הכי קרובים, נכון? למשל, לפעמים קרה לכם, לי קרה הרבה פעמים, שאתה רואה בן אדם הולך מאחורה, אתה קורא לו שמוליק, שמוליק, מסתובב, זה לא שמוליק. נו, מה קרה? כי אנחנו מכירים בן אדם רק בפרצוף. הרבה פעמים אנחנו טועים מאחורה, כי זה נראה ככה, אבל זה לא הוא. בפרצוף אתה לא טועה, אלא אם כן זה תאומים זהים. אבל בפרצוף אתה לא יכול לטעות. למה? כל בן אדם יש לו פרצוף אחר. ברוך השם, תחשבו שכולם היו אותו דבר. אתה הולך ברחוב, כל שיעור א' אותו דבר. מה אתה עושה איתם? מה? אתה יכול לחרטט, אתה יכול לחרטט מה שאתה רוצה, זה נכון, אתה צודק, אבל זה בכל אופן קצת יותר פנימי. כי אם אתה מדבר איתי רק על המזג אוויר בתאילנד, אבל אם אתה מדבר על דברים, אתה יכול לדבר דברים שהם יותר עמוקים. בראייה אני לא יכול. אני יכול לעשות רק ככה, בסדר. אבל זה לא הרבה. אבל אם אני מספר לך, אומר לך, מסביר לך, משתף אותך, זה הרבה יותר עמוק. ا אפשר, אני לא אמרתי שאי אפשר, אני אומר, בכללי, חוש הראייה הוא חוש עם משהו שהוא חוצץ. דרך אגב, אני יכול להסתכל בשמיים, אני רואה מלא מלא כוכבים, שהם נמצאו, שהכוכבים האלה זה שנות אור. אני יכול לראות המון המון פרטים, המון המון דברים, אבל לקלוט אותם בעומק, לא כל כך. טעם וריח, זה מעניין, טעם וריח, ריח זה כבר יותר קרוב, אתה לא יכול להריח דבר רחוק, וטעם, אתה צריך להכניס את זה בתוך הגוף, זאת אומרת, אני לא יכול לטעום הרבה דברים, אבל אם אני טועם, אני קצת יותר יכול להגדיר את הדבר. אז, יש לנו חושים, ראייה, שמיעה, טעם וריח, שיש להם לפעמים יתרון של כמות, או יתרון של איכות. יש? לא, לא, לא. הוא מביא את, את החושים. במישוש יש את כל החסרונות. למה? בגלל שזה מעט מאוד אינפורמציה, וזה לא איכותי. כי אם אני עושה ככה, אז אני יודע שיש פה ספר. איזה ספר? אני לא יודע. זאת אומרת, אני יכול למשש. כמה אני יכול למשש? כמה? הנה, תראו את החדר הזה. כמה אני... הנה פה, אני על השולחן הזה. פה, זה נגמר. זאת אומרת, זה ידע קטן ולא איכותי בכלל. אני יכול לנגוע במים האלה, אני לא יודע אם זה מים. יכול שזה מים, יכול שזה מיץ, יכול שזה... אני יכול לנגוע בשולחן, אני אומר, רגע, יש פה משטח, מה זה? שולחן, לא, זה כיסא, לא, זה ארון, לא, זה ארונית, לא, זה... אני לא יודע. זאת אומרת, שלחוש המישוש, חוש המישוש, זה החוש שהוא הכי פרימיטיבי שיש. יש לו את כל המינוסים, לא הרבה נתונים, ולא מפגש פנימי. זה מפגש קליפתי. אומר הרמב״ם, כל חלקי הגוף הם יכולים למשש. אבל תזכור, חוש המישוש הוא קליפתי. מה זאת אומרת? אל תחשוב לרגע שיצרת קשר עם מישהו אם אתה נוגע. זה מה שהרמב״ם רוצה לומר. זה חוש פרימיטיבי, נכון? יש חבר'ה שלא ראו את עצמם 5 חודשים, פוגשים את עצמם מהתיכונית, או, אח שלי, אח שלי. אם זה היה אח שלך, היית מדבר איתו לפני כן. טק, 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 מכירים את זה? חוש המישוש. זה שטויות. אם הוא היה כזה חבר שלך, אז מה, לא היית מדבר איתו? לא היית מתעניין בו? מה? יותר גרוע. יש אנשים שחושבים שבגלל שאתה נוגע בבחורה, אז אתה יוצר קשר. זה טעות חמורה. כי זה נשאר ברמה מאוד מאוד פרימיטיבית. של מה? שזה מפגש קליפתי. זה מפגש קליפתי עם אדם. להכיר בן אדם, לדבר עם בן אדם, לשמוע בן אדם, זה משהו אחר. זה לשמוע את המאוויים הפנימיים של האדם. אבל מפגש, יש מפגשים שהם קליפתיים. אני אתן לכם דוגמה. אנחנו חיים בתרבות של חוש המישוש. למה? למה? כי האדם הוא חייב להיות, נכון? יש תאונה, יש שאתה בכביש. למה? כולם צריכים לראות. זה ראייה מצד המישוש, כאילו, אני חייב לראות. אתה הולך לכותל, אתה חייב לנגוע באבנים. זה שטויות האלה. בשביל מה צריך לנגוע באבנים? אין בזה עניין. אתה יכול להתפלל, גם פה אפשר להתפלל, אבל בכותל, בסדר, מקום קדוש. אבל לנגוע באבן, לנגוע. אם לא נגעת באבן, לא היית. היית בכותל? לא נגעתי באבנים. מה זה משנה? אם נגעת, לא נגעת. חוש המישוש, אני רוצה לנגוע. ומה חשבת? כשנגעת, אז מה? מה חשבת? שיצרת קשר? טעות בידך. אנחנו ב-18, כשמתפעלים, מה עושים קודם כל? עושים 3 צעדים אחורה. אתם מבינים? מה אסור לנגוע? מה אסור לנגוע בחוש המישוש? מה אסור? אסור לנגוע. מה אסור? מה? כמובן מחוסים זה, אתם מותר לנגוע, רק אתה צריך לטול ידיים, כמו עם היתוש הזה, השם ירחם. אבל לא... מה אסור לנגוע? אתם לא יודעים! ספר תורה. ספר תורה אסור לנגוע, נכון? מה עושים? יש את החגורה, אצל האשכנזים, המטפחת. פעם היה מטפחות, היום אין כבר. אצל הספרדים יש את המטפחות, חזק. קחים מטפחת, מנשקים עם כל הערק בפנים. יפה מאוד, הכל טוב. למה אסור לנגוע בספר תורה? מה זה ספר תורה? אור של פרה, כתבו פסוקים קדושים, לא נגד התורה. אבל מה רוצים? לא, ההוא גלה לא נכון, לוקחים את הטלית, עושים... נכון? בשביל מה? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי אתה חושב שאתה נוגע בספר תורה, אתה חושב שאתה נוגע בתורה! זה חוש המישוש, מטה אותך. תורה אתה לא נוגע, אתה לא יכול לנגוע. בחיים לא נגעת בתורה. כי התורה זה דבר נשגב! חוש המישוש זה מפגש קליפתי של כל המינוסים. לא איכות, לא כמות. ולכן הרמב״ם אומר, הוא כל כך קליפתי שגם אתה יכול לנגוע עם זה. תבדוק, אתה יכול לנגוע. גם עם הרגל, גם עם האוזניים שלך, גם עם האף שלך. למה? זה פרימיטיבי. אבל אנשים חושבים שהם יכולים ליצור קשר עם אישה או עם איש או עם מישהו או עם משהו רק בחוש המישוש. אומר הרמב״ם, חוש המישוש זה פרימיטיבי. זה לא אומר שאתה פוגש משהו, נכון? וגם אם היית בכותל ולא נגעת בקיר, בכותל עצמו, בסדר. זה לא בגלל שנגעת. נגעת, אז זהו. אתה הצלחת ליצור קשר. הכי חזק זה ספר תורה. ספר תורה, אנחנו לא יכולים לנגוע בו. למה? כי אתה חושב שבמפגש קליפתי, המפגש הזה הוא יכול לתת לך דברים איכותיים ודברים פנימיים. זה ממש לא נכון. מה כבודו רצה? אתה מי הפרט אתה? זה קיים. כן, כן. אתה צודק. לא אמרתי שזה לא מוסיף, אבל אם אדם הוא שם את כל המניות שלו, את כל הביצים בסל אחד של המישוש, זה טעות. זה יכול לבלבל אותך. מבלבל אותך בצורה רצינית. אז היום למדנו טיפ טיפה על הזן, טיפ טיפה על החושים.